רציתי פה לבאר דבר שהוא בהמשך קצת למה שדיברנו בפעמים האחרונות. דיברנו פה קצת על מכת חורות, על עניין ראשית, פרשת ראשית. מה שאנחנו מוצאים, כבר הזכרנו את זה, מה שאנחנו מוצאים שנתן לנו באופן קבוע, מצוות יום יום שהיא שייכת לראשית, זאת מצוות תפילין. דהיינו, בתפילין יש ארבע פרשיות כידוע. שתי פרשיות הן פרשיות קדושת בכורה, יציאת מצרים, קדושת בכורה. ושתי פרשות הן קבלת עול מלכות שמיים וקבלת עול מצוות. כל הפרשות האלה יחד מהוות את התפילין. לאות על ידך, לזיכרון בין עיניך, לתפפות בין עיניך. אלו הם התפילים. משום שהואיל ואנחנו מוצאים שהפרשות הראשונות שנאמרו בתפילים הן הפרשות שקשורות בקדושת הראשית, אז אנחנו חייבים להניח שהתפילים עצמם, וכך מפורש בראשונים, גם בסידור זה כתוב, אבל בכל אופן כך מפורש בראשונים, שהתפילין עניינם לתת את ראשית המעשה, תחילתו של המעשה, תחילת המוח, תחילת המחשבה, תחילת ההכרה, התפיסה, ההבנה. זה מה שנקרא ראשית המוח, ממקום שמוחו של תינוק רופס. זה ההתחלה שמשם מתחילה להתפתח הכרה, להתפתח תפיסה, להתפתח דעת. את הראשית הזאת, שם צריכים לחבר משהו, לעשות שם משהו. זאת אומרת, דבר שקשור לראשית. שם התפילין והתפילין על היד, זרוע. שניהם עניינם ראשית. אנחנו צריכים קצת לנסות להבין את הקשר. שבין עניין תפילין ובין עניין הראשית בכלל ישראל. זאת אומרת, שכאילו מצוות תפילין ניתנה לנו בדומה למצוות קידוש בכורים. אנחנו צריכים לנסות להבין את זה. פירוש המילה תפילין לא ברור. זאת מילה שאיננה בתורש בכתב, אבל כך זה נקרא בלשון חכמים, תפילין. פירוש המילה איננו ברור. בהרבה מהקדמונים כמה מהקדמונים כתוב שתפילין זה מלשון כאילו פתיל. פתיל זה הכוונה איחוד, קישור, חיבור יחד. זה מין שורש למילה תפילין. והרבה מהקדמונים כתוב שתפילין משורש תפילה. כך גם ההכרעה של המערב, תפילין משורש תפילה. ומכיוון שאנחנו יודעים בדברי חז"ל בהרבה מקומות שהתפילה, עניין התפילה, פירוש המילה תפילה, זה כמו שכתוב בפסוק, ויעמוד פנחס ויפלל ותעצר המגפה. שעשה פלילות עם קונו. זאת אומרת שפירוש המילה תפילה בעצם זה כמו שהיית אומר ונתן בפלילים. שני הדברים האלה צריכים פירוש רב, מאוד מאוד לא מובן, מאוד לא מובן. אנחנו עסוקים עכשיו לנסות להבין את פירוש המילים תפילה ותפילים, תפילין ותפילה, שאלו מילים שעניינם כאילו קשור למה שנקרא פלילים, ונתן לי פלילים כמו שכתוב, או ראות פניך לא פיללתי, ראות פניך לא פיללתי עניינו, לא, הדבר לא היה נראה לי, פיללתי זה נקרא כאילו שהייתי אומר תכננתי, זאת אומרת, כמו ונתן בפלילים, זה הכוונה, תן על ידי השופטים שהם ממונים לבצע את המתוכנן. החוק לעומת המעשה עניינו תמיד תכנון. זה נקרא, זה הסדר. הסדר הוא החוק לעומת ההוצאה לפועל של החוק. זה נקרא התוכנית וביצוע התוכנית. אז כשהשופטים נקראים פלילים, עניינו כדרך ראות פניך לא פיללתי. פיללתי עניינו, תכננתי. זאת אומרת, סידרתי את הדבר בדעתי כתוכנית, והדבר נראה בעיניי כאילו מתוכנן, ועכשיו כשהדבר מתבצע, אז הוא מתבצע על פי התוכנית. ראות פניך לא פיללתי, כלומר, הדבר הזה לא היה בתכנון, והדבר הזה בא עליי במפתיע. לא כפי התוכנית. אותם ממונים בעולם, אילו הממונים בעולם, לעשות את העולם כך, שעניינו יהיה לפי התוכנית, זאת אומרת שעניינו של כל חלק המעשה של הדברים, כל חלק הביצוע, חלק המעשה, חלק ההוצאה לפועל של כל הדברים כולם, יהיה כמתוכנן, זה עניינם של שופטים. זה עניינם של שופטים. שופטים עניין, זה נקרא בפלילים. בפלילים זה הכוונה שהדבר יתבצע כפי החוק. הדבר יתבצע כמתוכנן, הדבר יתבצע כפי שנקבע מראש. מכאן. שורש השם, כן, השם במסוים, כן, בחר התורה לשון הקודש קוראת לדיינים פלילים, פלילים על שם אותו פילול, אותו ראות פניך לא פילל. אז הדיינים נקראים פלילים משום שהם תמיד זה עניינם הוא לעשות את כל מה שקורה שזה יהיה פיללתי, כפי שפיללתי. נמצא אם כן שעניין התפילה, אם כן עניין התפילה, עניין התפילים שייך לזה, שייך ל כאילו, כן, לפלילים, מצטרף באיזשהו אופן לחוק, למשפט. ונתן בפלילים, כמו שאתה אומר, ונתן בפלילים. אולי בתפילין אפשר איכשהו אפשר לשייך את זה. אבל בתפילה הדבר הזה סותר את עצמו. התפילה נקראת רחמים. כל עניינה של התפילה הוא רחמים. כך גם כתוב מפורש בגמרא. התפילה עניינה. זה עניינה של התפילה. הגמרא קוראת לתפילה רחמי. באי רחמי, אבל חוץ מהעובדה שהתפילה היא בקשת רחמי, אבל התפילה עצם שמה רחמי. בגמרא למשל, לדוגמה, מהרבה לשונות בחז"ל, אז לדוגמה, הגמרא בברכות בדף כ, כתוב בגמרא שאנשים חייבות בתפילה, אומרת הגמרא, דרחמי נינו. נשים חייבות בתפילה משום דרחמי נינו. רחמי מינו, התפילה היא רחמים, משום שהתפילה היא רחמים, לכן כולם חייבים לתפילה. ברחמי מינו, התפילה היא רחמים. איך אפשר לצרף שני דברים סותרים זה את זה, שעצם שמה של התפילה יהיה בפלילים, יהיה על שם שהוא ההפך מרחמים. עצם שמה של התפילה, תפילה שכל עניינה רחמים, שמה הוא על שם של דבר שהוא הפוך מרחמים. על שם דבר שהוא כפי המתוכנן מראש, ויקור הדין את ההם. ייקור, זה עניינם של פלילים. עניינם של פלילים. חוץ משימושי הלשון של היום, שהם כן, לא רלוונטיים למה שאנחנו מדברים. הם שימושי לשון מוטעים. השימוש לשון שהיום הם אומרים על דבר שהוא פלילי, זאת לשון בטלה, זאת לשון, זה מושג שצריכים, היה מן הראוי לקצוץ לו את ידה ואת רגלה. כמו לרוב המושגים שנוצרים היום, רוב שימושי הלשון שנוצרים היום, וזה עוד נקרא עברית תקנית. כן, אבל בכל אופן, נניח לזה. אצלנו מתקשר פלילי עם פשע, במערכת האסוציאטיבית של היום מתקשר פלילי עם פשע. זה סתם דבר בטל, זה דבר בטל ומבוטל. אבל לא זה, לא בזה אנחנו דנים, לא בזה עסקינה. עסקינה בלשון תורה, לא בלשון רחוב. בלשון תורה עניינם של הפלילים זה המשפט. אבל המשפט במובן הזה, במובן המסוים הזה, של ביצוע כמתוכנן. זאת אומרת, אין ביצוע סתם. אין דברים, אין, לא ייתכן שיבוא דבר, יבוא דבר שהוא לא יהיה לפי החוק. החוק קבע מסלול מסוים, ועל המסלול הזה חייבים המעשים ללכת. וכל מעשה שהוא סוטה מהמסלול הזה, לשם כך באו הפלילים. הפלילים מחזירים דבר למסלולו. היינו, הפלילים שמים את הדבר על התוכנית שלו. הדבר קיים על תוכניתו. שם הוא קיים, שם נמצא ושם יהיה. השייכות שבין זה לתפילה צריכה עיון רב. חוץ מהקושי הזה, שהעובדה, התפילה היא רחמים, והפלילים הם דין. הפלילים הם משפט, הם דין, הם שופטים, דיינים. חוץ מזה, אז גם המושג קשה, המושג עצמו הוא תמור. אנחנו מדברים על כמה תוכנן, והדבר לא נכון. הרי בתפילה אנחנו מבקשים דבר שבלי תפילה הדבר לא היה מגיע. להפך, התפילה היא יציאה מהתוכנית. אין, התוכנית הקבועה מראש, אם התוכנית הקבועה מראש הייתה מתבצעת, אז אין מקום לתפילה. אני לא יכול להתערב בתוכניותיו של בורא העולם. מה שמגיע לי אני אקבל בלאו הכי, מה שלא מגיע לי בלאו הכי לא אקבל. מה שמגיע לי בין בשכר, בין חלילה ההפך, אז מה שמגיע יגיע. מה מקום לתפילה? אם יש מקום לתפילה, פירוש הדבר שכך קבע הבורא, שהתפילה משנה. זאת אומרת, התפילה איננה לפי התוכנית. אם לפי התוכנית, אז מה מקום לתפילה? על כורחנו שהתפילה באה לבקש רחמים, שהדבר יהיה לא כפי שנקבע, אלא להפך, לשנות גזירה. לשם כך באו תפילות. אם כך אתה אומר, אז זה כבר באמת תמוה. זאת אומרת, יש כאן ממש מושג והיפוכו יותר עמוק. לא רק בעובדה שזה רחמים ודין, אלא בעובדה שעצם עניינה של תפילה הוא לא כמתוכנן. הרי זה עצם עצמה של התפילה, היא לא כמתוכנן. היא הרי לא כמתוכנן, הרי היא באה לבקש משהו חדש. היא באה לבקש משהו שבלי תפילה לא הייתי מקבל אותו. לא היה מגיע. אם היה מגיע לי בלי תפילה, התפילה מיותרת. אז אני מבקש כאן משהו שאקבל משהו שהוא איננו. איננו בתוכנן. איננו בעיקר התוכנן. אז איך אפשר לקרוא לדבר הזה דווקא בשם ההפוך? דווקא בשם ההפוך. דווקא תפילה ויעמוד פנחס ויפלל, דווקא תפילה. כאן לא מספיק תירוץ. על שאלה כזאת לא מספיק תירוץ. על שאלה כזאת אנחנו חייבים לדעת שזה חייב להיות כך. אי אפשר ליישב את זה. זה לא סתירה שאפשר ליישב אותה. זאת סתירה שצריכה לגלות לנו שלא הבנו נכון. שעד הרבה, כך הם הדברים בעצם. אם נבין בתפילה, נבין גם בתפילים. אבל ננסה להבין בתפילה קודם. בתפילה הקושי גדול יותר. הקושי גדול יותר ובולט יותר. איפה שורש הכוח לתפילה בכלל? איפה נבראה בריאה כזאת? אותה בריאה שנקראת עניין התפילה, איפה מקורו? איפה זה נברא? אלה תולדות השמיים והארץ והיא בראם. אלה תולדות השמיים והארץ והיברעם, זה תחילת פרשה שנייה של מעשה בראשית. ביום עשות השם אלוקים ארץ ושמיים. המהדורה השנייה, הפעם השנייה שחוזרים על בריאת העולם. אומרים על זה חז"ל, לא כמו שהיה מתחילה. מתחילה כתוב בראשית ברא אלוקים, מתחילה עלתה במחשבה לברוא את העולם במידת הדין בלבד, כמו שכתוב בראשית ברא אלוקים. אז הבריאה היא הייתה כמו שמתחילה עלתה במחשבה. כאן אז כבר נצטרפה מידת הרחמים לדין, ולכן כתוב ביום עשות השם אלוקים ארץ ושמיים. המשך, וכל שיח השדה טרם יהיה בארץ, וכל עשב השדה טרם יצמח, כי לא ימטיר השם אלוקים על הארץ, ואדם עין לעבוד את האדם. אומר עוד רש"י, וכל שיח השדה טרם יהיה בארץ, דהיינו מלמד קודם שנברא האדם, וכל עשב השדה עדיין לא צמח. ובשלישי שכתוב ותוצא, כתוב שם ביום שלישי ותוצא הארץ, לא יצאו אלא על פתח הקרקע עמדו עד יום שישי. ולמה? כי לא המטיר. ומה טעם לא המטיר? לפי שאדם עין לעבוד את האדמה, ואין מכיר בטובתם של גשמים. משום שאין מכיר בטובתם של גשמים, אין מי שהטובה תחול עליו, כן, ותקבל ממנו, הטובה תחול עליו ותקבל ממנו הכרת טוב. מכיוון שאין מכיר בטובתם של גשמים, וכשבא אדם וידע שהם צורך לעולם, התפלל עליהם וירדו וצמחו האילנות והדשאים. אז כתוב כאן ששורש עניינה של התפילה כאן מקומו. אלה תולדות השמיים והארץ והיברעם, ביום עשות השם אלוקים ארץ ושמיים. עשיית השם אלוקים ארץ ושמיים הייתה שהיא נעשתה עד גבול מסוים, עד גבול מסוים, שמהגבול הזה ואילך הדברים צריכים לצאת לפועל. היציאה לפועל מכאן ואילך לא נעשית אלא בכוח אחד, בכוח תפילה של אדם. מכאן ואילך שוב לא יצא דבר לפועל רק על ידי תפילה. שום דבר בעולם לא יצא לפועל רק על ידי תפילה. וכל שיח השדה טרם, וכל עשב השדה טרם, כמו שכתוב בפסוק, כי לא המטיר, לא הייתה שום השפעה. ומדוע לא המטיר? משום שאדם עין לעבוד את האדמה. כל זמן שאין אדם לעבוד את האדמה, אז לא המטיר השם אלוקים על הארץ. אמור מעטה, למדנו אם כן. הבריאה כולה נבראה במאמרות. בדיבורו של בורא העולם נבראה כל הבריאה כולה. בעשרה מאמרות נברא העולם. כל המאמרות של מעשה בראשית הם כולם היו מאמרות שעל ידם יצאו דברים לפועל. כמו שכתוב מפורש, בראשית ברא אלוקים, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, את לרבות כל תולדותיהם, ואת הארץ, רש"י מביא את זה, ואת הארץ לרבות כל תולדותיה. מכאן ואילך בכל ששת ימי בראשית אז יצאו דברים אל הפועל, הדברים כבר יצאו, כאילו שורשם של הדברים, הכל, כל השורשים כולם נבראו ביום הראשון. את השמיים לרבות תולדותיהם, ואת הארץ לרבות תולדותיהם. וכל התולדות כולם כבר נבראו ביום הראשון. ומאז ואילך, כמו שמפורש בחז"ל, רש"י מביא את זה, הרמב"ן מעריך בזה, וכל הראשונים הדברים ידועים. כל הדברים יצאו במשך ששת ימי בראשית, יצאו כאילו מן הכוח אל הפועל. מן הכוח אל הפועל, כך יצאו כל הדברים כולם. כל הדבר הזה הוא תהליך אחד. מכאן ואילך העולם צריך להמשיך ללכת על המסלול הזה. העולם כולו, זה המסלול שלו. כך הוא הולך תמיד. אשר ברא אלוקים לעשות. העולם הולך כך שהדברים צריכים לצאת מן הכוח אל הפועל, מן הכוח, מן הזרע אל העץ, אל האילן, מן אותו זרע קטן עד לצורה השלימה שצריכה לצאת ממנו. וכך הדבר הולך וגדל, וכך הוא הולך עד ש... זהו כל מחזור החיים, כמו שזה נקרא בלשון הראשוני, מעגל החיים. הדברים הולכים ונובטים מהנבטים הקטנים ביותר שלהם. הדברים הולכים וגדלים, הולכים ונעשים אילנות שלמים, ברועים שלמים, צורות שלמות. אחר כך אז הדבר הולך וקלה לאט לאט, יש לאט לאט, יש יותר מהר, יש מאוד מהר. הדברים הולכים וקלים עד שהם חוזרים, כמו שכתוב. כמו שכתוב, כמו, כפי סדר הדברים, כמו שכתוב. מה רב ומעשיך השם? כולם בחוכמה עשית, מלאה הארץ קנייניך. כולם אליך יסברו לתת אוכלם בעיתו. תיתן להם ילקוטו, תפתח ידך יזבאונתו. תסתיר פניך יבהלו, תוסף רוחם יגבעון ואל אפרם ישובון. תשלח רוחך יבראון ותחדש פני אדמה. כך הולכים הדברים וזהו סדרה. תוסף רוחם יגבעון ותשלח רוחך יבראון. כך זהו עיגול החיים, זה מעגל החיים, זה המחזור, זה הסדר. הדברים הולכים ויוצאים מן הכוח אל הפועל, הולכים כך ויוצאים, וכשהם גומרים לצאת אל הפועל אז כאילו נגמר תפקידם, ואז הם הולכים במורד חזרה למטה, והם חוזרים להיות, ואז דברים אחרים צריכים לצאת אל הפועל. כך הוא סדר הדברים. הבריאה כולה בנויה על כך. זאת צורת החיים שהטביע הקדוש ברוך הוא בבריאה. פירוש המושג חיים זה נקרא הוצאה מן הכוח אל הפועל. הדברים יוצאים מן הכוח ויוצאים אל הפועל. זה פירוש המושג חיים. זה חיים. אלו הם חיים. והדברים הולכים ונעשים. כך הדברים הולכים ונעשים. מלכתחילה ברא את זה בורא העולם עם המאמרות של מעשה בראשית. אלו הם המאמרות של מעשה בראשית שהוציאו את הדברים מן הכוח עד לגבול הפועל. גבול הפועל פירושו שהדשאים, האילנות וכל הדברים כולם עמדו על פתח הקל והם חיכו לצאת. מכאן ואילך מי שנקרא, זאת אומרת מי שמחזיק בידיו את החיים של כל העולם כולו, זה האדם. כל זמן שאדם עין לעבוד את האדמה, שאין אדם לעבוד את האדמה, אז אין בעולם, בעולם עצמו אין המושג הזה שנקרא חיים. אין לעולם חיים מעצמו עד ויפח באפיו נשמת חיים ויהי האדם לנפש חיה. הוא נהיה אותה נפש חיה שעל ידה יש חיים בעולם. ועניין החיים הוא כך, זה עניינו, זה עניינם של חיים. הדבר מבואר באריכות בספר נפש החיים כידוע, בכל החלק הראשון של שער א', כולו בעצם מכוון לבאר את הנקודה הזאת. האדם הוא צורת החיים בעולם, זה הנפש החיה שישנה בעולם. ויפח באפיו נשמת חיים, הוא היחידי שיש לו את הדבר הזה. ויהי האדם לנפש חיה. מאז ואילך, מאז בריאת האדם ואילך, אז כל הבריאה כולה נמסרה בידיו. הכל נמסר בידיו, כל שטה תחת רגליו, כמו שכתוב בפסוק. תמשילהו במעשה ידיך, כל שטה תחת רגליו. את הכל כביכול בורא העולם שם תחת רגליו של האדם. תחת רגליו זה הפירוש שלמקום שהאדם הולך, אז היא הולכת אחריו. הכל הולך אחריו, למקום שהוא הולך לשם זה הולך. כל פשט תחת רגליו. באיזה אופן כתוב כאן, באיזה אופן האדם מוציא לפועל, באיזה אופן הוא מוציא לפועל את כל הבריאה כולה ועושה אותה לדבר חי, באיזה אופן הדברים חיים. זה כתוב כאן בפסוק, ואדם עין לעבוד את האדמה. כל זמן שאין אדם לעבוד את האדמה, כל זמן שלא בא אדם להתפלל על הגשמים, אדם שמכיר בטובתם של גשמים ומתפלל עליהם, בזמן שהאדם נמצא מכיר בטובתם של גשמים ומתפלל עליהם, אז הגשמים יוצאים לפועל, אז הם באים, הם באים לעולם. כשיש מתפלל בעולם, אז העולם חי. למדנו אם כן, סדר הדברים הוא שכביכול בורא העולם הביא את הדברים עד לגבול מסוים של הוויה. זה נקרא, בלשון חכמים זה נקרא, עמדו תשעים על פתח הקרקע. תשעים, אילנות וכל מה שצריך היה, אמור היה לצאת ביום שלישי, כן? כל זה עמד על פתח הקרקע, זה לא יצא. מה שנברא כדבר חי שלם, אז כל בעלי החיים כולם נבראו ביום החמישי, מי שנברא, וגם ביום השישי, עד שלא נברא האדם. הם, משום שהם נבראו כבעלי חיים, החיים היו להם כבר, הם ניתנו להם מיד בפועל. אבל כל הוצאה לפועל, כלומר צמיחה, גידול, העצים, האילנות, כל מה שנברא ביום השלישי, כל מה שצריך היה לצאת אל הפועל, כן, להיעשות, להמשיך, זה לא קרה בעולם עד שלא בא האדם. הדבר הזה לא קרה עד שבא האדם, והאדם באיזה כוח הוא עושה את הדבר הזה, באיזה כוח הוא מבצע את זה. הכוח שבו הוא מבצע את זה, זה כוח התפילה. זה כוחה של תפילה. כוחה של תפילה עניינה בעצם, בעומק הדברים, עניינה של התפילה הוא שרק על ידה יצא לפועל מה שכביכול בורא העולם רצה לברוא. זה עצם עניינה של התפילה. דהיינו, הבריאה הייתה כזאת שהיא בעצם הוגבלה, היא הוגבלה עד למידה מסוימת של הוצאה לפועל, עד מה שנקרא, שוב, בלשון חכמים, פתח הקרקע, ותו לא, עד כאן ותו לא. מכאן ואילך, דהיינו שהדבר הזה יצא לפועל בעולם ובאמת יהיה, נמצא, כאילו שחיותו תתגלה בתוך סדר העולם, חיות שתתגלה בסדר העולם, אין רק על ידי תפילה, רק על ידי אדם שמתפלל. וכשהאדם מתפלל, אז הוא זה שמוציא את הדברים לפועל. מכאן אנחנו יכולים לעמוד, יש כאן עומק מיוחד בתפיסה הנכונה של תפילה, התפיסה האמיתית של תפילה. באמת הדבר הזה הוא מחלוקת בגמרא, להלכה נפסק, אבל הדבר הזה כשלעצמו הוא מחלוקת בגמרא, אם יש מקום לתפילה אחרי גזר דין. אם נגזר דין על דבר מסוים, על עניין מסוים, על אדם מסוים, על משהו שחייב לקרות, אם כבר נגזר דין, אז זה לא ברור שיש מקום לתפילה. כתוב בגמרא, וכך פוסקים להלכה, כך נפסק להלכה ברמב"ם, יפה צעקה לאדם בין קודם גזר דין ובין לאחר גזר דין, תמיד יפה צעקה. אבל מפורש בגמרא שהדבר הזה במחלוקת שם, זה מפורש באותה סוגיה בגמרא, שהדבר הזה הוא כדי רבי יצחק, אומרת הגמרא, ואמר רבי יצחק, יפה צעקה לאדם בין קודם גזר דין בין לאחר גזר דין. אבל בוודאי שהדבר הזה לא ברור, הדבר הזה לא תמיד, לא לכולם, לא לכולם. נמצא שעיקר עניינה של תפילה הוא לא בביטול גזר דין, לא שם עיקר עניינה של תפילה, לא שם עיקר עניינה של תפילה. אז אם נרצה באמת כן, כאילו, לשים את האצבע על עיקר עניין התפילה. איפה עיקר עניין התפילה? התפילה מצד שורש בריאתה בעולם, בכלל, הדבר הזה מצד עצמו. איפה הוא נמצא? איפה התפילה נמצאת במעשה בראשית? התפילה במעשה בראשית פה נמצאת, פה במקום הזה. ביום עשות השם אלוקים ארץ ושמיים, וכל שיח השדה טרם יהיה בארץ, וכל עשר השדה טרם יצמח, משום שבאדם עין לעבוד את האדמה. אותו אדם לעבוד את האדמה הוא התפילה, הוא האדם המתפלל. האדם המתפלל זהו האדם שמוציא את כל חיותם של דברים אל הפועל. כל מה שבכוח הוא זה שמוציא אל הפועל. האופן איך הדבר יוצא לפועל, האופן איך אותה חיות יוצאת מן הכוח אל הפועל, זאת התפילה. נמצא שהשם תפילה הוא בעצם, להפך, השם הזה הוא השם המתאים ביותר. דווקא השם תפילה צריך להיות, כך נבראה התפילה, וזהו עיקר עניינה. התפילה נבראה באופן שכביכול בורא העולם העמיד את הבריאה כך שצורת החיים של הבריאה, כלומר באותם מילים שניסינו, כן, אותם מילים, אותו משפט שנקחנו, צורת החיים של הבריאה עניינו הוצאת הבכוח של הבריאה אל הפועל. הדבר הזה הוא תלוי באדם המתפלל, זה הדבר, זה תלוי באדם המתפלל, זה עומד, כן, על גביו שלו, זה תלוי באדם המתפלל. באופן שהאדם המתפלל עומד באותה נקודה שהיא בין כביכול רצונו יתברך ובין הבפועל של הוצאת הדברים לגילוי, של הוצאת הדברים למעשה, באותה נקודה עומד האדם המתפלל, שם עומד האדם המתפלל. אז ודאי שהשם המתאים ביותר לתפילה הוא תפילה, כן? כאן התוכנית מתמלאת, כאן מתמלא הרצון, כאן מתמלא מה שפיללתי. התפילה פועלת, היא פועלת את מה שפיללו. כביכול בורא העולם רצה בדבר מסוים, העמיד שעים על פתח הקרקע במטרה שהם יצאו, נתן להם כוח לצאת, אבל היציאה שלהם אל הפועל, דהיינו הביצוע של אותה תוכנית, הוא על ידי תפילה. זה לשם כך באה התפילה. זה, אני מתכוון לומר, זה עיקר עניינה של התפילה, זה שורשה, זה עיקר עניינה. עכשיו להבין היטב, אם כך חלילה יכול מישהו להבין שאם כן אז אנחנו נוקטים כמו מאן דאמר שאין הלכה כמותו, אם כן פירוש הדבר שאנחנו נוקטים שאם כבר נגזר דין חלילה אז אין מקום לתפילה, אם נגזר דין אין מקום לתפילה. אבל בוודאי שזו טעות, זו טעות גמורה, זה לא שייך לנושא הזה. תמיד בכל מקרה, בכל מקרה, אז עומק הרצון, כן, הדבר צריך להיות ברור, תמיד בכל מקרה עומק רצונו יתברך הוא רק להיטיב, תמיד בכל מקרה, בכל מקרה. אם יש צורך, אם יש צורך לעשות כנגד, להרע במה שנראה למראה עינינו כעונש, כרע, הדבר הזה הוא תמיד, כן, לא ממעמקי הרצון. מעמקי הרצון הם להיטיב בלבד. הדבר הזה זאת פעולה שהיא תמיד נקראת פעולה שנייה, זאת פעולה תמיד בדרגה שנייה, זאת פעולה שהיא כשלעצמה לא נושאת את מטרתה בתוכה. המטרה היא תמיד על מנת להגיע לרצון האמיתי להיטיב. אין אף פעם רצון עצמי להעניש. על האניש תמיד מגיע כפעולה שנייה. זאת אומרת, פעולה תמיד בדרגה השנייה. זה תמיד לא נקרא, זו תמיד פעולה שהיא לא, היא לא עיקר הכוונה. הכוונה העיקרית היא תמיד על מנת להגיע לאותו טוב, לאותו חסד. זה הרי דבר ברור ופשוט, זה יודע כל אחד. הדברים האלה הם, כן, הדברים האלה הם פשוטים וברורים. עכשיו, השאלה היא, עד היכן, עד לאיזה בכוח התפילה יכולה להגיע? אם התפילה יכולה להגיע עד להוציא לפועל את אותו בכוח עמוק יותר, שעניינו הוא בעצם לא לרצות בעונש הזה בעצם, הרי הוא לא רוצה בו בעצמו, הוא היה ברצון מוותר עליו, את הדבר הזה כשלעצמו הוא לא רוצה. אותו גזר דין עצמו, אז הוא לא הדבר הנרצה, לא בו רוצים ולא אותו רוצים. לא הוא הדבר הנרצה. הדבר הנרצה בעצם זה מה שיבוא על ידי שזה יפעל את פעולתו, אז יגיע, יוכל להגיע אותו רצון נכון, אותו רצון אמיתי שהוא בעצם מתכוון רק לעתיד. נמצא שהדבר הזה שעליו אנחנו מתפללים שהוא לא יקרה, אפילו אם כבר נגזר עליו דין, אבל התפילה לא משנה, אלא התפילה מוציאה פוטנציאל עמוק יותר, בכוח פנימי יותר, אותו היא גם יכולה להוציא לפה. וזה מה שקיים עלה להלכה, זה מה שקיים עלה להלכה, שיפה צעקה בין קודם גזר דין ובין לאחר גזר דין. מי שכוח התפילה שלו חזק יותר, לכולי אלמה יכול גם גזר דין לקרוא, כמו שמפורש בגמרא. ציבור, אז כוחם גדול יותר בתפילה, כמו שידוע שתפילת הציבור לעומת תפילת היחיד, אז כוחה פי כמה וכמה, עוצמתה גדולה יותר. אז ציבור, כתוב מפורש בגמרא, לכולי אלמה יכולים גם לקרוא גזר דין. גזר דין של ציבור על ידי תפילה של ציבור נקרא. דהיינו, כוח התפילה תמיד עניינו בלהוציא את הרצון אל הפועל. זה עניינה של תפילה, זה עניינה, זה ורק זה עניינה של תפילה. התפילה עומדת באותה נקודה, שם, באותו מקום ששם צריכה לצאת לפועל כביכול כוונתו יתברך בבריאת העולם. את זה מסר בורא העולם לאדם, שם בורא העולם מסר לאדם, לאדם העובד. אם אדם יש לעבוד את האדמה, השיח השדה יצמח וימתירו על הארץ. ואם אדם אין לעבוד את האדמה, זה לא יקרה, זה לא יקרה, הדבר הזה לא יקרה. כוחו של האדם הוא שהוא הנפש חיה של כל הבריאה כולה. הוא יכול להעביר את הבריאה לדרכי חיים, והוא יכול להעביר את הבריאה לדרכי מוות. חליל, אם הבכוח שאותו הוא מוציא לפועל הוא טוב, אז כאן נמצא, אז הבריאה חיה. ואם חלילה האדם מתפלל תפילות שווא, האדם מתפלל חלילה, חלילה, האדם מתפלל לא נכון, או חלילה הוא פונה אל, אל, אל חלילה, אל חלילה, אל אלוהים אחרים, חליל, אז ההוצאה לפועל של כל הבריאה כולה משתבשת, הכל משתבש, כל המערכת כולה משתבש. זה מה שקרה וזה מה שקורה, שהאדם כשהוא יורד, אז הוא יורד ומקלקל איתו את כל העולם כולו. זאת לא מחלה פרטית שלו, זאת לא מחלתו שלו, מחלה בחייו של האדם, היא מחלה בחיי כל העולם כולו. העולם כולו חי בחיותו של האדם, ואם חיותו של האדם חולה, העולם כולו חולה. ככה אנחנו צריכים להבין תפילה, כך צריך להבין תפילה. לכן זה נקרא תפילה דווקא, תפילה נקראת תפילה בדווקא. בוודאי שתוכן התפילה זה רחמים, בוודאי, אבל אילו הם הרחמים? הרחמים הם אילו שכביכול בורא העולם שיתף את האדם במעשה בראשית, אילו הם הרחמים. לשם כך או משום כך האדם חי בעולם. אלו הם הרחמים עצמם. העובדה שהאדם הוא שותף לבורא העולם במעשה בראשית, העובדה הזאת, אלו הם הרחמים הגדולים ביותר. ננסה להבין יותר. באותו מצב של מתחילה עלה במחשבה לברוא את העולם במידת הדין, אז כתוב על זה בהמשך, ראה שאין העולם מתקיים, עמד ושיתף עמו מידת הרחמים. כשהעולם היה במידת הדין, אז היה כאן מצב שנקרא ראה שאין העולם מתקיים. פירוש הדבר, כלומר, ראה שאין העולם מתקיים, מתכוון לומר, עולם כזה אין לו המשך. אין לו המשך, הוא לא ימשיך. כאשר עלה במחשבה לראות את העולם במידת הדין, פירוש הדבר שמה שיהיה קיים בעולם, יהיה קיים רק מה שירוויח את עצמו. זאת אומרת, מה שיהיה צריך להיות, מה שיהיה חייב להיות. אין רחמים. אין מערכת של רחמים במתחילה עלה במחשבה. אין רחמים. מי שצריך להיות נמצא, מי שצריך לא להיות לא יימצא. ראה שאין העולם מתקיים, באופן כזה אין המשך. אין המשך. אין המשך. אם לא יתקיים מי שלא צריך להתקיים, או אם מי שנכשל פעם אחת לא יתקיים, אז ככה העולם ילך ויובד ולא יהיה המשך לו. כל המושג המשך של קיום, אין לו טעם בדבר כזה. כן. עמד ושיתף עמו מידת הרחמים, ומידת הרחמים היא זאת שנתנה לעולם קיום של המשך. הלאה. להיות הלאה, זאת מידת הרחמים. מידת הרחמים פירושה להמשיך, להיות הלאה. אמרנו כמה פעמים פה בשם המערל, בשם בעל הנקודה הזאת, עמדו כבר עוד כמה מגדולי רבותיהם. המחר, המחר, הם אותיות רחמים, רחם. והרחם שהוא נושא בתוכו את המחר נקרא רחם, משום שהוא מידת הרחמים. זה הדבר שנושא בתוכו את המחר. הרחם נקראת כך על שם הרחמים. דהיינו, אותה נקודה, אותה מסגרת, אותה מציאות שנושאת בתוכה את ההמשך של הקיום, את ההלאה. דהיינו, במילים אחרות, את המחר. את המחר. זאת המידה, מידת הרחמים. המידה הזאת נושאת בתוכה את המחר. כך יש מחר. בלשון חכמים, בלשון תרגום, בלשון חכמים, אז כל חברותה, כל חברותה נקראת, כן, אחוזת מרעהו, כתוב על זה בתרגום, סיעת מרחמוי, מרחמוי, אדם וחברו. החבר נקרא, בלשון הגמרא, תמיד, בכל מקום, בלשון חז"ל, חבר נקרא רחמי, רחמי. ההוא גברה ורחמי זה וזה, ובעל דברי זה וזה. חבורה נקראת, כן, סיעת מרחמוי. זה נקרא סיעה של אנשים עם, גם בלשון תרגום, בלשון הגמרא, אז יש לדבר הזה בליטה מיוחדת, יש כאן הבלטה מיוחדת. במה שנקרא יחס. יחס. יחס זה יחס בין חברים, יחס, ובלשון הגמרא יחס נקרא חייס, עבד, אין לו חייס, ככה כתוב בגמרא. חייס זה התרגום הפשוט של רחמים. כל, כן, חס רחמנה עלה. חייס, פסח נקרא, זבח פסח, דבח חייס, זבח של רחמים. דבח חייס, ככה הוא נקרא, זבח פסח הוא להשם, דבח חייס. זאת אומרת, חיסה, חסות, לחסות בצילו של מישהו, זה נקרא להיות תחת רחמיו. להיות תחת רחמיו, להיות במערכת יחס איתו. יחס הכוונה, מין חיסיון, מין היות בצל, היות עצל, להיות איתו ביחס זה נקרא לחסות. המערכת הזאת כולה היא נקראת רחמים, משום שרחמים נקראים חייס, זה נקרא, זה אלוהים הרחמים, חייס, יחס. היינו, רחמי נקרא, שני חברים נקראים רחמי זה נקרא חבר שלכם בלשון הגמרא. חבר טוב עניינו יחס, והלשונות האלה מתאימים זה לזה, יחס, חייס, רחמי, וכל זה זה הכל לשון אחת. למדנו אם כן שהדין שולל יחס, אין מציאות כזאת שנקראת יחס, בדין אין יחס, אם זה כך אז כך המציאות, אם לא כך אז אין כך המציאות, או כך המציאות או כך המציאות, אבל המציאות היא מציאות כשלעצמה, אין פה בכלל מערכת יחס, אין מערכת יחס. אי אפשר לעמוד ביחס אל האש ולדבר אליה ולהגיד לה פעם תוותרי לי ואל תשרפי אותי, אין מערכת כזאת, אין כזאת מערכת, אין דבר כזה. הדבר הוא מציאות, הדבר הוא כמו שהוא, כך זה, זאת המציאות. כשהעולם כולו נברא בדין, אז המציאות כוללת את כל המערכת כולה, כל דבר הוא מציאות כמו שהוא. אין כאן מקום לרחמים, אין כאן מקום לביטור, אין כאן שום מקום לשום דיבורים, אין יחס, אין יחס, הדבר הוא כך. מישהו יכול לעמוד מול אוטומט ולהגיד לו סלח לי אני טעיתי, אבל מה? זהו זה, טעית, אין כאן מערכת יחס. מי שעומד מול מחשב, מי שעומד מול אוטומט ופונה אליו בדברים, עניין היחס לא קיים, היחס מצד עצמו פשוט לא תופס פה, אין פה דבר. מה שנברא במידת הרחמים, להבין היטב, מה שנברא במידת הרחמים, מה שנתחדש באותה מידה שנקראת מידת הרחמים בעולם, מה נתחדש פה? ובכן, החידוש שנתחדש במידת הרחמים זאת מערכת יחס. חוץ ממערכת הדין יש כאן מערכת יחס, אותה מערכת יחס היא זאת שנתחדשה, היא זאת שנתנה קיום לעולם. מערכת יחס הכוונה שאנחנו שנינו ביחד, אנחנו ביחד מהווים קבוצה, אנחנו מתייחסים זה לזה, אנחנו מהווים קבוצה ביחד. יש מערכת יחס כביכול בין בורא העולם לבין אדם. מערכת היחס הזאת עניינה הראשון זה האפשרות לעמוד ממול ולדבר זה עם זה, כביכול בורא העולם מדבר איתנו ואנחנו מדברים איתו. לעמוד פנים על פנים ולדבר זה קודם כל יחס, קודם כל, זה דבר ראשון. אבל בעומק הדברים, אז ראשית היחס מצויה באותו כוח שנקרא נעשה שותף לקדוש ברוך הוא במעשה בראשית. דהיינו, כביכול בורא העולם אומר לאדם, אני ואתה יחד נמשיך את הקיום. זאת אומרת, אתה מצטרף איתי יחד להמשיך את הקיום של העולם. זה עניינו של יחס. יחס זה הכוונה מערכת קשר בין שניים. ובורא העולם כבורא עולם, אם הוא נכנס ביחס עם האדם, זאת אומרת שהאדם מצטרף גם הוא להיות חלק ממערכת הבריאה, גם הוא מצטרף להיות בורא. נעשה שותף לקדוש ברוך הוא במעשה בראשית, יחד הם עומדים, יחד נעשים שניהם. באופן אם רק אותו אדם שיצטרף להיות שותף לקדוש ברוך הוא במעשה בראשית, זה שיצטרף להיות ויהי האדם לנפש חיה, זה שניתן בידיו הכוח, שהוא מחזיק בתוכו את המשך הקיום, את המשך החיות של העולם, המשך החיים של העולם, זה עצמו הרחמים. כאן הרחמים. לכן התפילה נקראת רחמים. כלומר, התפילה פועלת שני דברים. התפילה היא עצמה הרחמים. וכמובן, משום שהתפילה היא עצמה הרחמים, אז בוודאי שכל מתפלל מעורר עליו את כל הרחמים כולם. התפילה עצמה היא שורש היחס, ועל ידה, אז יש יחס בכלל. אז כמובן, כשאני פונה אל מישהו ואני מדבר אליו, והוא שומע אותי, אז טבע הדברים הוא כזה, שהוא ישמע את מה שאני מדבר אליו. אם יש יחס, אז כפי היחס, כך ניתן יחס חזרה. אלו הם הרחמים בעצמם. אבל הרחמים הם מכוח זה שהתפילה היא זאת שעומדת להוציא לפועל את אותו פיללתי כביכול של בורא העולם. זה עניינה של התפילה וזה עניין הרחמים בתפילה. כן, להבין היטב. בכל מצוותיה של תורה, מתחילה ועד סוף, בכל המצוות כולה, לא נמצאת מצווה דומה למצוות תפילין בפרט אחד. מצוות תפילין היא המצווה האחת והיחידה שעל ידה כביכול חל עלינו שם שמיים, והדבר הוא גם בדין, גם, זאת אומרת, נעיקר צורת המצווה. הדין הוא כך שהתפילין המונחים על האדם, אז הם מהווים יחד שם כביכול. יש כאן שם, השם של תפילין שנמצאת בראש תפילין של ראש בהתחלה, בתפילין של ראש משני הצדדים יש שם שם, יש גם ד' בקשר ויש גם י' בתפילין של יד, יש גם י' יחד, זה נהיה שם. שם זה והוא כל עמי הארץ כי שם השם נקרא עליך ויראו ממך, זה נקרא שם. התפילין, הרצועות צריכות להיעשות מדבר שהוא ראוי שיכתב עליו שם, כידוע, למען תהיה תורת השם בפיו. מובן לכל מתבונן, הדברים מובנים. התפילין כשהם מונחים בנרתץ אין להם תורת שם. השין, השין שין, כי השין כתובה, אבל הדלת לא דלת והיוד כמובן לא יוד. לא, זה לא משנה באיזה צורה התפילין מקרחות, זאת אומרת באיזה שיטה אותו אדם קורך את התפילין ושם אותם בתוך הבן, בתוך התיק, זה לא משנה. חלות השם חלה רק על ידי המניח, דהי המניח, הכוונה בזמן שאדם מניח תפילין, אז עליו, על המניח, אז כאילו נכתב עליו שם. התפילין מהווים שם על מי שמניח אותה, לא שהתפילין כתובים בהם שם. העובדה שבתפילין כתובים שמות זה פרשה בפני עצמה, כדרך שבתפילין, כדרך שבספר תורה כתובים שמות. יש משהו מיוחד בתפילין שהנחתם מהווה כתיבה של שם. מי הקלף של הכתב הזה? מי הוא הקלף של הכתב? הקלף של הכתב הזה זה אנחנו עצמנו. וראו כל עמי הארץ כי שם השם נקרא עליך ויראו ממך. מה פירוש הדברים? זה הפירוש הפשוט של המילים. הפירוש הפשוט של המילים, וראו כל עמי הארץ כי שם השם נקרא עליך ויראו ממך. כלומר, ודאי שכל אחד מתיירא מהשם. השם הוא הדבר המטיל מורא ביותר בעולם, ליראה את השם הנכבד, השם הנכבד והנורא, את השם אלוקיך. שמו יתברך. כדרך שאנחנו אומרים בהרבה פסוקים ובתפילה, בתפילה, בתפילת הימים הנוראים, ושמך נורא על כל מה שבראת. שמו של הקדוש ברוך הוא, שמו של הקדוש ברוך הוא נורא על כל מה שבראת. ודאי. אבל כאן אנחנו מצטרפים שיראו מאיתנו, לא מהשם. ויראו ממך, מה אנחנו שיראו מאיתנו? זה ברור, לא יראים מאדם שמחזיק ספר תורה בידיו. היראה היא משום שאנחנו מצטרפים לשם בעצמו. השם הנכתב נכתב בצירוף אנחנו עצמנו. אנחנו מצטרפים פה ואנחנו נעשים כאילו חלק מהשם בעצמו. על ידינו כאילו נעשה שם. אז ממילא אותו מורה שחל על ידי בשמך נורא על כל מה שבראת, מצרף אותנו למורה הזה. לכן וראו כל עמי הארץ כי שם השם נקרא עליך ויראו ממך. גם ממך יראו, גם ממך תהיה יראה, ויראו ממך, אותה יראה מהשם תחול עליך. זאת מצווה אחת ויחידה מבין כל מצוותיה של תורה, אין דומה לזה, אין דבר דומה. האדם נעשה כאילו בעצמו, בעצמו, בעצם, על ידי שהוא מקיים את אותה מצווה, אותה מצווה תפילית, אז האדם בעצמו מקבל תורת שם. הוא בעצמו נהיה חלק מאותו שם שכביכול בשמך נורא על כל מה שבראת. אותה נקודה שהיא נקודת היחס שבין בורא העולם לבריאה שדיברנו עליה בתפילה, כאן נמצאת נקודת הגילוי שלה הגבוהה ביותר, ומכאן נובע עניין התפילה. אותה שותפות לקדוש ברוך הוא במעשה בראשית, איפה היא חלה, איפה היא באה ואיפה היא תופסת? איך אדם נעשה שותף לקדוש ברוך הוא במעשה בראשית? אדם נעשה שותף לקדוש ברוך הוא במעשה בראשית על ידי שכביכול משמו יתברך ומאיתנו נגמר השם. אותו שם שצריך להתגלות נגמר על ידי שנינו במשותף, על ידו ועל ידינו, יחד אנחנו מהווים שם. אם אנחנו מהווים יחד שם, אנחנו שותפים יחד, מהיחד שלנו נעשה שם. בפסוק כתוב, בפסוק כתוב, כל הנקרא בשמי ולכבודי ברתיו יצרתיו אף עשיתיו. כלומר, הראשית של כל המערכת שסופה זה הבריאה עד לסוף, עד לעשיתיו, מה שנקרא בפסוק. אז ראשית התהליך הוא כל הנקרא בשמי, כל הנקרא בשמי ולכבודי ברתיו יצרתיו אף עשיתיו. במשנה בסוף מסכת אבות כתוב, כל מה שברא הקדוש ברוך הוא בעולמו לא בראו אלא לכבודו, שנאמר, כן, ואומר כמו שכתוב, כל הנקרא בשמי ולכבודי ברתיו יצרתיו אף עשיתיו. תחילת התהליך זה כל הנקרא בשמי, מה שבורא העולם מתכוון לגלות בעולם, אז הוא מתכוון לגלות את שמו, זה מה שהוא רצה. השם, המושג שם, עניינו יחס. תמיד השם תמיד מכוון אל העומד ממול ופונה, אחרת אין משמעות למושג שם. המושג שם הוא ריק מתוכן אם אין מישהו שעומד מולי ומשתמש בשם הזה. אני לעצמי לא צריך שם, לא צריך שם, לא שייך שם, אין לשם טעם. אני כלפי עצמי לא משתמש אף פעם בשמי, אני יודע את עצמי בלי שמי, אני לא צריך שם כדי שתהיה מערכת יחס ביני ובין עצמי. מערכת יחס ביני ובין זולת יהיה איזה שיהיה, מהקרוב ביותר עד הרחוק ביותר, בין כל זולת שהוא, מערכת יחס ביני ובין זולתי, מערכת יחס כזאת מחייבת שם. שם השם מחויב, שם צריך להיות. נמצא שהשם הוא דבר שהוא בי, אבל הוא תמיד משותף ביני ובין העומד מולי. אנחנו רוצים למצוא את מקום השיתוף הגבוה ביותר שביני ובין העומד מולי, ביני ובין זולתי, ביני ובין האחרים, אותם אחרים שאני נמצא איתם במערכת איזו שהיא של יחס, זה שם. התפילה והתפילים נושאים בתוכם את שני הדברים האלה. התפילים נקראים על שם התפילה משום שהתפילים מאפשרים את התפילה. כך באמת כתוב, התפילים הם משום שהתפילה צריכה להיעשות עם תפילים. המדקדקים שבין החיים הספרדים, היותר מדקדקים, אנשי המעלה, לא מדלגים גם תפילת מנחה עם תפילים. וכך למעשה כתוב במערה, שמן הראוי, כך הוא אומר, כמובן מי שלא שייך לזה, מי ש... לעשות את הדבר הזה כחיקוי, או משום שבאיזה מקום שהוא כתוב ככה, בזמן שלא אוחזים בזה, ודאי שלא לעשות, לא לשנות ממנהג העולם. אבל אנשי מעלה, מי שבאמת עומדים ביחס, אז אנשי מעלה עושים את זה. כך כתוב גם במערב, וכך גם נוהגים בעלי היחס שבין אחים הספרדים בעיקר. התפילין מאפשרים את התפילה, שניהם על שם אחד, תפילה. משום שכאן, כאן בנקודה הזאת, כאן בנקודה הזאת אז יוצא לפועל אותו רצון, אותו מה שפיללתי. אם אנחנו מבינים נכון, אז ברור מאוד מדוע תפילין עניינם ראשית. זאת נקודת הראשית. הכל, כל מה שקורה, כל מה שיוצא, הכל נמשך מאותה, הכל יוצא, הכל נובע מאותה נקודת ראשית. אותה נקודת ראשית שהכל נובע ממנה, כל התורה כולה, כל המערכת כולה, כל היחס כביכול שבינינו ובינו יתברך, כל הכל הכל, איפה שורשו, איפה נקודת הראשית שלו? נקודת הראשית שלו היא בעובדה שאנחנו שותפים לו. אנחנו אלו שעל ידינו אנחנו נקראים עושי רצונו, על ידינו יוצא רצונו לפועל, עלינו נקרא שמו, כביכול בורא העולם נקרא אלוקי ישראל, עלינו נקרא שמו. וראו כל עמי הארץ כי שם השם נקרא עליך ויראו ממך, דהיינו אנחנו במציאותנו שלנו, אנחנו כפי שאנחנו פה, אז אנחנו מצטרפים להיות שם. זאת נקודת הראשית, וכל מה שקורה נובע מזה. כמו שכתוב שכל תהליך הבריאה כולו, אז ראשיתו היא כל הנקרא בשמי. כדרך שמאז שיתוף מידת הרחמים, אז הבראשית של הבריאה, היינו הראשית של הוצאת הבריאה כולה אל הפועל, לתת לה חיות, לתת לה חיים, לתת לה אפשרות לצאת לפועל, זה על ידי תפילה. האפשרות לתפילה זה על ידי תפילים, שניהם על שם אחד בפועל. וזאת בעצם נקודת הראשית של הבריאה. נקודת הראשית היא אותה הוצאה ממה שפיללתי למה שמתבצע. ההוצאה ממה שפיללתי למה שמתבצע היא התהליך שנקרא כל הנקרא בשמי. זה מה שפיללתי, ומה שאני מבצע מהפיללתי הזה זה ולכבודי בראתי ויצרתי ואף עשיתי. אותו פיללתי, כך הוא יוצא לפה, כך הוא יוצא לאור, כך הוא יוצא לגילוי, כך הוא מתגלה. למדנו אם כן אותה נקודת ראשית שבאה לעולם על ידי מכת בכורות, אותה נקודת ראשית שהגיעה, ירדה לעולם על ידי גילוי של מי ברא אלה, מי הוא בורא העולם, זאת אומרת מי ראשיתו של העולם. אני ולא מלאך, אני ולא שרה, אני ולא שליח, אני הוא, אני ולא אחר. זה הגילוי הגבוה ביותר של מי הוא שורשו של העולם, מי בראו, מי בורא העולם, מי אדון העולם. אני יוצא מתוך מצרים ומת כל כך. כל מי שטוען לכתר אחר מתחסל ממנו, על ידי שזה מתגלה, על ידי שהראשית האמיתית מתגלה. אז כל טוען אחר לכתר נמס, הרים כדוניו נמסו מלפני השם. כל בחורי מצרים, כל אלוהי מצרים, הכל מתמוסס, הכל מתאפס לעומת גילוי, לאותו גילוי שנקרא אני יוצא בתוך מצרים ועברתי בארץ מצרים, אותו גילוי. ויוציאנו השם ממצרים ביד חזקה, בזרוע נטויה ובמורא גדול. מורא גדול כתוב על זה בהגדה של פסח, זו גילוי שכינה. הוציאו, השם הוציא אותנו ממצרים במורא גדול, זו גילוי שכינה. איפה היה הגילוי שכינה? אז כתוב בהמשך, ועברתי בארץ מצרים, אני הוא, זה גילוי שכינה. כשזה מתגלה, אז כל מה שמתנגד לזה ממילא מתאפס. כל מה שמתנגד יכול להרים ראש בזמן שהאמת מכוסה. ברגע שהאמת מתגלה, אז השקר איננו, הוא לא קיים, הוא איננו. ועברתי בארץ מצרים, אני יוצא בתוך מצרים ומת כל בחור. הראשית שנשתיירה בעולם, אותה ראשית שנמצאת עדיין בעולם, אותה ראשית שאז נתגלתה והיא ממשיכה, בני בכורי ישראל, אותה ראשית שאז נתגלתה, שמו התברך שנתגלה אז בעולם, נשאר חל עלינו. המצווה שאנחנו מקיימים, אותה מצווה, ולכן מעיקר הדין, כמו שכתוב בגמרא בברכות, אבא בנימין היה אומר, הוא היה מבקש תמיד על תפילתי שתהיה סמוכה למיטתי. התפילה תהיה מיד בבוקר, מיד, ואותה גם התפילה צריכה להיות בראשית, מיד בבוקר. צריך לקום ומיד ללכת, להיות מכוון להתפלל. התפילה צריכה להיות ראשית, ראשית, והתפילה צריכה להיות עם תפילין כמובן. תפילה ותפילין זה ראשית. זה מה שנשאר בידינו, זה מה שנשתמר בידינו מאותו גילוי של ראשית שנתגלה אז במצרים. כבר הזכרנו ואמרנו, הגילוי הזה שנקרא ראשית שנתגלה במצרים היה גילוי של אותה ראשית שיש להחריט. האחריט של אותה ראשית שנתגלתה אז, כאמור אותה ראשית שנתגלתה, הייתה מה שאנחנו אומרים בכל מיני נוסחאות ובכל מיני אופנים, אבל שמנו קראת בשמך, שמו יתברך חל עלינו. זה הפירוש הפשוט, הפירוש הפשוט ההתחלתי של מה שאנחנו אומרים בתפילה. בורא העולם, אנחנו משבחים אותו ואומרים, גומל חסדים טובים וקונה הכל וזוכר חסדי אבות ומביא גואל לבני בניהם למען שמו באהבה. הוא יגאל אותנו למען שמו. מדוע? משום שמכיוון שאת שמנו קרא בשמו ואנחנו מצורפים לשמו יתברך, לכן משום כך אנחנו, הוא יגאל אותנו, הוא יגאל אותנו משום ששמו, כדי ששמו לא יתחלף, שמו שלו צריך להתקדש, שמו של בורא העולם. קידוש שמו יתברך מחייב לגאול אותנו, משום שאנחנו מצורפים לשמו. לכן הוא מביא גואל לבני בניהם למען שמו באהבה. הגאולה שתהיה לנו היא למען שמו, הרי זה לנו. הוא מביא גואל לבני בניהם למען שמו, כלומר שמו חל עלינו. לכן הגאולה צריכה לבוא אלינו למען שמו. אנחנו נגאל משום שאנחנו שמו. הוא מביא גואל לבני בניהם למען שמו. הראשית, אותה נקודת ראשית שנקראת כל הנקרא בשמי, בפסוק כתוב למעני, למעני אעשה כי איך יאכב, למען שמי, כמו שכתוב בהרבה הרבה הרבה מקומות, בהרבה פסוקים בתורה שלי, הרבה פסוקים, אין ספור, כדי שלא יחולל שמו יתברך בגויים, כדי שלא יתחלה שמו, לא יתחלה. לא למענכם אני עושה בית ישראל, כי למען שמי אשר חיללתם בגויים. למען שמו, אבל זה יבוא אלינו, לנו זה למען שמו. מכאן שאותה נקודת ראשית, אותה נקודת גובה שהיא נקודת הראשית, נקודת המוצא של הכל, אותה נקודת הראשית מחייבת הן גאלתי אתכם אחרית כראשית.